שמבטא את המהות. ממילא אנחנו צריכים להבין ששבת שירה יש פה משהו מיוחד של ביטוי. עכשיו תראו, אני לא מבין גדול בספרות, גם בקושי קטן, רק אני אגיד עכשיו בכמה מילים, אעזר בהגדרה די פשוטה אבל חשוב, מצווה לומר בשם אומרה. שמעתי את זה פעם מהרב רכב בדבר תורה בשבת שירה. העיקרון המיוחד, אל תיבלו, זה לא שיעור בספרות, ממש משפט וחצי. העיקרון המפריד בין שירה ופרוזה או משהו כזה, שאתה מרגיש שכאילו בסיפור ספרים לך את מה שהיה, ויש כאלה באמת שמצליחים באמת לבטא גם את הרגשות, לא רק את העובדות. אבל שירה היא תמיד נובעת ממקום יותר עמוק, עד כדי כך שכמו שאנחנו רואים פה בשירה שלנו, שהמשורר פטור ממחויבות לכללי הדקדוק וכדומה. נכון? כי לא תמיד אתה מבין את התחביר ואת הטיות ואני יודע מה, כי בעצם השירה, בעצם הסיפור הוא מחויב מה שקרה לאיזשהו עיקרון מחשבתי. שירה היא נובעת ממקום פנימי. טוב, אז אם כן, אמרתי לכם, זה לא שירו ספרות. למה אני אומר את זה פה? כי צריך לדעת שברוך השם הגענו, בכלל, כל הפרשה הזאת היא מהווה איזשהו סי. תכף אני אגיד לכם מה אני מתכוון. לא מה אני מתכוון, אלא מה חז"ל כבר אמרו. אבל הסי, אנחנו רואים, זה באמת, אז ישירו שירו לישראל את השירה הזאת, ואתה רואה, ממש ככה, התפרצות של רגשות. עכשיו, ברשותכם, אני רוצה להדגיש קצת מה זה השיא שאנחנו מגיעים אליו פה, אבל אחר כך אני רוצה לחזור גם לפרטים. אבל קודם כל איזושהי התבנות נקודתית שהיא מאוד מאוד חשובה. אז קודם כל טכנית, אבל זה לא יסביר לנו הרבה, אבל אנחנו יש לנו אמונת חכמים, אז אם חז"ל אמרו, אז אנחנו אחר כך נחפש גם למה. נכון, כולנו זוכרים ככה באמצע ההגדה, יש לנו שם איזה לוח הכפל קטן ככה. אם במצרים לקו 10 מכות, אז היום לקו 50, אם במצרים לקו 50, אז שם 200. קיצור, זה לא איזה עניין של חשבונאות, זה גדולי התנאים, חולקים שם. אלא מה, בוא, גם אם אני אומר את זה סכמטית מאוד, התנאים באים ואומרים לנו, כל מה שהיה במצרים, על הים זה פי 5. בסדר, זה לא משחק. וברוך השם, מציאת מצרים, היה דברים חשובים מאוד. כן, 10 המכות. אז אני אומר שלא תמיד אנחנו יודעים בדיוק להעריך את גודל הנס, לא רק במובן של מה קרה, אלא במובן, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, שכל המכות של מצרים זה היה בשביל ללמד אותנו אמונה, אז בקריאת ים סוף יש בחינה מיוחדת של אמונה שלא גילינו אותה קודם. לכן אנחנו מגיעים לשיא. היה ישראל את היד הגדולה שרסה של מצרים ואירועה, והאמינו בהשם ושבתו. כן, זה אפילו טיפה מעליב, חס ושלום, אבל הם האמינו קודם, אבל עכשיו כאילו עוד יותר האמינו. טוב, בעזרת השם, השיאים עוד לפנינו. יש גם אחר כך לקראת מתן תורה, אז השם אומר למשה, ושמע העם מדברים עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אז האמונה הולכת וגדלה. אבל אנחנו ודאי מגיעים פה בפרשה, ברוך השם, אני אצטרך בעזרת השם להיכנס גם לתוך העניין, לאיזה שיאים של אמונה אנחנו מתקדמים בתוך יציאת מצרים. טוב, זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, בעצם אני בלי נדר, אני מקווה שנספיק להגיע אליה, אני אדבר יותר על העניין של השבת. מה זאת אומרת? אני מזכיר נקודה שחשוב מאוד שתהיה לנו במבט הכולל. בשבוע שעבר הזכרתי את זה יותר בעריכות. אפשר לבוא ולהסתכל על התורה בצורה טכנית, וזה לא רע, זה לא חטא, אבל זה לא מספיק. מסביר קצת, אפילו טיפה צינית, אבל באמת לא מתכוון ללעוג על אף אחד, בוודאי שלא על התורה. אתה יכול להגיד, בסדר, הם צריכים לצאת ממצרים, אז כדי לצאת ממצרים הם צריכים לקחת צה, כדי לקחת צה הם צריכים לדעת מתי, אז לכן הם אומרים להם מתי ראש חודש. אבל רצו לצה לא מסתכל ככה, מה פתאום? דרך אגב, זה לא הוא, זה המבט הכולל. אנחנו כדי שבהתחלה, בדרך ביציאת מצרים, אנחנו צריכים לדעת שישראל מקדשים את הזמנים. לכן מקדשים את החודש. טוב, זה מה שהזכרנו שבוע שעבר. לכן גם אמרנו שצריך להבין למה מצוות התפילין ניתנה עוד לפני 10 הדיברות, נכון? בעזרת השם אנחנו הולכים לקראת מתן תורה מבחינתנו זה בשבוע הבא, מבחינת התורה זה הולך להיות בערך עוד 50 יום, כן, אבל להסתכל על כל המכלול כתהליך. עכשיו, למה אני אומר את זה פה? כדי שלא אתבלבל וחס ושלום עלול לשכוח דבר חשוב. אחרי השירה, שבאמת אנחנו מגיעים לשיא מאוד מאוד חשוב, כאילו, זה לא כאילו, פתאום יש בעיה של פרנסה. מה זאת אומרת פרנסה? זה לא מליצה. זה לא שלא גומרים את החודש, אלא פשוט אין מה לאכול, הם במדבר. ואז קורה נס גדול מאוד, כן? וזה המן. אבל דווקא על זה אנחנו לא הולכים להתעכב הרבה. אלא דרך הסיפור של המן, כאילו במקרה חס ושלום, אבל אין מקרה, דבר כל כך חשוב, לא קורה במקרה. יש לנו את מצוות השבת. וזה בעיקר מה שאני רוצה להדגיש, שבלי נדר נשתדל להשאיר לזה זמן. זה שעם ישראל נצטווה במצוות השבת עוד לפני מעמד הר סיני, זה בא ללמד אותנו משהו. במיוחד שמצוות השבת היא גם אחת מעשרת הדיברות. אז מה פתאום, ככה, פתאום באים אנשים למשה, כן, מצאנו זה, אז הוא אומר להם, הוא אשר דיבר השם, שבתון, שבת קודש, להשם אחר, את אשר תופו יפו, את אשר תבשלו בשלו, כן, אומר, כאילו מה, אתם לא יודעים שהשם קידש את השבת, או משהו כזה. אבל זה נגיע בהמשך. קיצור, אני רוצה לומר, כמו כל דבר בצה, שמחלק שלושה חלקים, אז יש לנו את החלק הראשון של הפרשה לפני השירה, יש את השירה, והחלק שאחרי השירה שזה המן ובתוכו השבת. וכמובן יש עוד הרבה דברים. או פרשה, ברוך השם, אני מקווה, אם נספיק את זה, כבר אשרינו. עכשיו ברשותכם אני מנסה לחיות, סלחו לי שאני אומר כמה דברים של פשט, רק מה שקרה לחיות טיפה את, את האירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו במהלך ביציאת מצרים. ושוב אני אומר את זה במילים... לא מדי פשוטות, אבל מאוד מאוד פשוטות, לא התחיל במילים של התורה, ולא נחם אלוקים דרך. קיצור, ואני אפילו מוסיף טיפה, ככה טיפה, בשביל להחיות את העניין. טוב, סוף סוף יצאנו ממצרים, באמת, ברוך השם. זה אחרי מוקד בחורות, יוצאים, והולכים. נו, אז מה עכשיו היינו מצפים? חיכינו כל כך הרבה זמן, יותר מ-200 שנה. ושעיבודים וכולי, והקדוש ברוך הוא יפתח את ארץ ישראל, אז ישר מה שנקרא להיכנס ל-GPS, לחפש את הדרך הקצרה וללכת לארץ ישראל כמה שיותר מהר. אבל הקדוש ברוך הוא לא בשביל הציניות, כן, שלא צריך GPS, אומר לא לא, הדרך באמת הקצרה היא ללכת ישר ללא צפונה, לא חוף הים, ולעבור ליד סדרות, כן, ולהגיע לירושלים. זה מה שהיה צריך להיות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, מה פתאום? אם הם הלכו משם, יתקלו בפלישתים, כן, כל האזורים האלה, עזה, גת, עקרון, אשדוד, יושבים פה פלישתים, אז הם יראו מלחמה, ואז הם ירצו לחזור למצרים. לכן עושים סיבוב, טוב, לא היה מתוכנן אז 40 שנה, כן, שלא יהיה טעות, אבל זה סיבוב ענק של מאות קילומטרים. לרדת דרומה, דרך ים סוף, לעשות את כל הסיבוב, למה? כדי שלא יתקלו עם הפלישתים. עכשיו, מקווה שהקדוש ברוך הוא יסלח לי, כאילו אני אומר, שלום, באמת, לא תחשדו בי, נו, באמת, מה, הפלישתים, מה זה קטן עליך? סרט המכות, פרעה, בית עבדים, כן, הכל התגברנו, ועשה אתכם על כפי נשרים. אז הפלישתים, זה מה שנשאר לך ככה, כאילו, בתור בעיה. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, והיא לא כל כך חשובה. שאלה שנייה, אבל היא, ובעצם איתה עליה אני רוצה להתעכב, כי יש לנו המון המון מה ללמוד ממנה. בסדר, השם גם הראשונה. התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה, היא אומרת דרשני. לא בתור קושייה, אלא ההפך, בתור הפנמה. מה הסיבה באמת? לא שהקדוש ברוך הוא לא יכול. באמת אין לו בעיה. אלא פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים. אז תסלחו לי, אבל יש פה חולשה של העם. זאת אומרת, העם עוד לא בשל, נכון? ובגלל שהעם עוד לא בשל, הקדוש ברוך הוא עכשיו מעכב את התהליך. אומר רב צבי הצל, אל תיבלו מהמילים, תכף אנחנו נסביר אותם. זה מילים שהרב הצל כתב אותם באורות, ואני מאוד מאוד מבקש, כן, לא להשתמש בהם במובן הזול שלהם. יש מה שנקרא פוליטיקה אלוקית. טוב, כמובן אנחנו שומעים פוליטיקה, ישר יש לנו ריאקציה, ולא אריך למה, כי ישר אנחנו מדמיינים את מה שאנחנו מכירים, אבל זה לא חייב להיות. מה זה פוליטיקאי טוב? בוא נגיד שיש כזה, בטוח שיש, כן? אבל בואו, לא נרד עכשיו לרמה האקטואלית. מה זה פוליטיקה בכלל? לקחת רעיון ולראות איך אתה מיישם אותו במציאות. אז יש רבנים גדולים שיש להם רעיונות, אבל הם צריכים פוליטיקאי שיעזור להם לדעת איך, איך, דרך איזה סעיפים, איך משיגים את התקציבים, ואיך בונים מזה חוקים וכל הדברים האלה. זה לא חייב להיות משהו שלילי, הפוך. יש מהלכים אלוקיים שהקדוש ברוך הוא מחליט אותם. אחד מהם אנחנו נתקלים פה בפרשה. מה זה אחד מהם? שהקדוש ברוך הוא מתחשב בחולשות. עכשיו, מה זה מתחשב? אז בטח שמעתם את זה, כי אני יודע שאחד הנושאים שהרב אלישע אוהב לדבר עליו הרבה, אבל שוב, אני גם לא בא להמציא כלום, כי ברוך השם, הרבה שיעורים אתם שומעים מתלמידי או תלמידי הציוד הצד, שהוא בא להדגיש את הנקודה הזאת. כשעם ישראל יוצא ממצרים, עכשיו הוא הולך לקראת ארץ ישראל, זה לא רק שינוי טכני, זה לא רק שהוא שינוי מקום, עובר דירה. הוא הולך לצאת מעבדות לחירות. לצאת עבדות לחירות זה שינוי נפשי. שינוי נפשי לוקח זמן. אז כל מה שהיה במצרים, ואפילו בחלק מסוים של המדבר, הכל בצורה ניסית, זה הקדוש ברוך הוא עושה. ואשרינו שהקדוש ברוך הוא עשה. אבל עכשיו אנחנו הולכים לעבור למצב של לקיחת אחריות, אנחנו בעצמנו. ממילא הקדוש ברוך הוא עכשיו מתחשב. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. עכשיו אני אומר פה בסוגריים, וזה באמת אני לא רוצה לדון אותם. זה קצת נוגע פה תכף לעניין של קריאת ים סוף. אנחנו בעצם עומדים פה באיזשהו מצב שעם ישראל כמעט חוזר למצרים, לא כמעט חוזר טכנית, אלא כאילו מבחינה נפשית, כמו שמופיעים אחר כך בפסוקים, מי ייתן? כן, מה זאת עשית? לא מציינו ממצרים, כן, כי טוב לנו, כן, שכחתי את הפסוקים שם, נו, אתם זוכרים, קראנו את זה הבוקר, מה?
כי טוב לנו
עבוד למצרים, מותנו במדבר, למה מצאנו ממצרים, כאילו כל מיני ככה, כאילו מצבים שרוצים לחזור, כאילו כל מה שעשינו עד עכשיו אנחנו רואים, שבעצם עוד לא הפנימו את התהליך. ואני עוד פעם לא אומר זה בשביל לשפוט אותם, אלא בשביל לדעת שבשביל לבנות עם צריך להתחשב בתהליכים. אם תרצו, שמעתי איזה פעם הרב דרוקמן, הוא ודאי, אם כבר הזכרתי, ודאי שהוא היה גם פוליטיקאי, זאת חוץ מה שאתה מתחכם, מחנך גדול, אבל גם, שמעתי אותו איזה פעם, אני לא זוכר איזו הזדמנות, הוא אמר, כל דבר עם ציבור לוקח זמן. בעזרת השם יכול להיות שחלק מכם גם יתעסקו פעם עם ציבור, זה לא משנה אם זה עם כיתה או פלוגה, או בית כנסת, אני לא יודע מה, יש הרבה אנשים כאלה צעירים ונמרצים וכבר הם הרבה רעיונות טובים וכו', וכאילו רצים עם ראש בקיר, לא עם ראש בקיר, זאת אומרת כאילו רצים קדימה ומאשימים את כולם, אבל אחר כך הם מתקלים עם ראש בקיר, הם לא מבינים למה לא הסכימו אותם, הרי בטוח שהם צדקו. יכול להיות שהם פשוט דילגו על השלב של ההבשלה הציבורית. אבל טוב, זה לא סדנה לענייני ציבור, רק רציתי קצת להתבונן פה על המהלך האלוקי שאנחנו זוכים לו פה בפרשה. אמרתי את זה בהתחלה כאילו בצורה ציורית, הדרך הקצרה היא מאוד ברורה, אבל עם ישראל עוד לא בשל. לעומת זאת יש נקודה אבל שאני לא אעריך בה, למרות שהיא חשובה, אבל פשוט אמרתי לכם הפרשה עמוסה ואני קצת במגבלות הזמן, מה לעשות, תורים אני עוד תחת העולם הזה, אז אני יודע קצת מניסיון, אבל אני אומר, תראו איך הקדוש ברוך הוא בעם ישראל הוא מתחשב ולוקח אותם בצורה איטית, ובעצם יש פה בכל הסיפור הזה של קריאת ים סוף יש פה התעיה לפרעה. חוץ מכל המכות שהוא קיבל עד עכשיו, אז עכשיו מה שקרה עשו לו תרגיל, לך תגיד לעם ישראל לחזור, אז יגיד שהם נבוכים, כאילו אז מה הם נבוכים? כאילו הוא אומר בעצם הם לא באמת שולטים בעולם. הנה תראה עובדה, הם הלכו אבל יש משהו שעוצר אותם עם, עם הים, הם לא מצליחים להסתדר. ואז מה קורה? שוב מתעורר אצלו כל היצר הרע והגאווה וכו', הנה עכשיו באמת אני אלך להשתלט עליהם. ובשביל מה כל התרגיל הזה? להכניס אותו על אפו ועל חמתו, נכון? כל מה שאמרנו קודם, שאם במצרים לקו 10 מכות, על הים לקו 50, זה היה פה, קדוש ברוך הוא עוד לא גמר את השיעור באמונה שהוא צריך להראות לנו, והנושא כמובן הוא פרעה הרשע. כן, ופרעה הקריב, כן, מקריב את עצמו. הוא הולך, אז תראו, יש מצד אחד התחשות, מצד שני, כאילו אותם כבר, כאילו איבדו את הבחירה החופשית, ונכנסים לתוך המהלך, אל תוך המהלך. אבל, זה, אמרת לך, אני לא רוצה להתעכב הרבה, רק עוד נקודה קטנה על זה שלא נחם דרך ארץ פלישתים, אז אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו קטן, שלא כתוב בשיחות הרב ציודה, אבל אני חושב ש... איך אומרים? הרעיון שאני הולך לומר, הוא ודאי לא סותר, אבל אני חושב שאפילו נובע מאותו מקור, אבל כל אופן זה דבר קצר ויפה, שמעתי את זה מרב שמואל שפירה, אבל לפני הרבה שנים, בשם אבא שלו, רב אברהם דצל, שהוא אמר שלכבוש, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, באמת אין בעיה, אבל לכבוש את ארץ ישראל זה מצווה, ואת המצווה הוא לא רוצה לקחת לעם ישראל. זה כאילו נשמע כזה טכני יותר, אבל זה בעצם אותו רעיון. שהוא יודע שהם, עם כל מה שהם עברו, והם יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, אבל מה, עכשיו אנחנו נלך ונלחם, וכבר אנחנו. אז זה באמת מפחיד. ואז יכולים פתאום לחזור למצרים, חס ושלום, ויפסידו את המצווה הגדולה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מועיד להם. אז הקדוש ברוך הוא מעדיף לחכות ולהמתין, עד שהם יעשו את זה בעצמם. טוב, עכשיו רק רוצה לומר עוד כמה דברים על השירה, לא על השירה עצמה. יש פה נקודה מאוד מאוד עקרונית, במה זכו עם ישראל לנס הגדול הזה. אז יש כמה וכמה מדרשים, אני אפילו לא זוכר את כולם לצערי הרב, עדיין שאני לא עושה להסביר את כולם, אבל בגדול כמעט כולם זוכרים, נכון, זכות נחשון בן עמינדב שנכנס למים וקפץ, כאילו מה שנקרא האמונה, כן, בזכות האמונה אז הם זכו לנס הגדול הזה. טוב, אז האמונה, יש כאלה במדרשים כבר אומרים, בזכות זה שהם חזרו לאחוריהם רק על פי דבר השם, זה דבר שראוי מאוד להערכה, כי בדרך הטבע, לא אריך עכשיו במשלים, אבל באמת שהיום זה כבר יותר בעיה, אבל לפחות תחיו את המשל, חייל שאומרים לו לצאת, נותנים לו רשות לצאת מהבסיס, מה הדבר הראשון שהוא עושה? לצאת כמה שיותר מהר ולהתרחק. אפילו לא לעמוד ליד השאר. זאת אומרת, היום אסור לנסוע לבד, אז כבר הוא מחכה לסעות. אבל מה אנחנו? הם תופסים את הטרמפ הראשון, אפילו תתרחק קילומטר, רק שלא פתאום נגידו לך איזה כוננות, משהו, עוצר יציאות, אני לא יודע מה. היום גם קל להחזיר עם הפלאפון, כך שהמשל הוא לא כל כך טוב. אבל בכל אופן, העיקרון הוא לצאת, נכון? ופתאום אומרים לך תחזור. למה? איזה הטעיה, משהו. טוב, זה חלק אחד. נחשב בין המידיו, הזכרנו. יש עוד מדרש שהוא נראה על פניו. תמורה. כתוב, בזכות וינוס ויצא החוצה שנאמר על יוסף, אז הים ראה וינוס. כאילו, מה הקשר? מה, תנאים הם ככה, לא היה להם מחשבים, אבל היה להם מנוע חיפוש כאלה במוח, פתאום פה מילה, שם מילה, נזכרו, עשו תק הדבק, ויינוס, ויינוס, מה זה, חס ושלום. אז אני רוצה דווקא להתחיל מיוסף, אחר כך להגיע קצת לנחשון ולעם ישראל, ולהגיע לנקודה שהיא מאוד עקרונית, בעזרת השם גם בימינו. ושוב, אני מקווה שיוסף הצדיק יסלח לי, כבר דיברנו עליו, אני אומר את זה מאוד מאוד בקצרה, כי שוב, הוא לא הפרשה. לא בגלל שזה לא חשוב. והם מדברים על זה כבר הרבה. לכאורה, אם חס ושלום יוסף היה נכשל, כולם היו מבינים אותו. כאילו, מי יכול לעמוד בכאלה פיתויים? במיוחד אם, איך נראה, כל הנסיבות הפסיכולוגיות היו שכאילו, חס ושלום לטובתו. כאילו, לא לטובתו, אלא כאילו לנמק ללמד עליו זכות. הוא מוכה, הוא נבגד, הוא נמכר, הוא מנותק מהמשפחה, הוא עבד, קיצור, איך יכול למרוד באשתו של השר שלו, וכל, קיצור, לא צריך להאריך, זה גם לא צריך להוסיף לנו עוד דיבורי עבירה. קיצור, מה שיוסף עשה זה בניגוד לטבע. זה פשוט, הייתי יכול להגיד את זה במילה אחת. השפת אמת אומר על אברהם אבינו, אחרי ניסיון העקדה, אז הוא לא אומר את זה במילים האלה מדויק, אבל זה הרעיון, אני לא ממציא פה כלום, אני רק אומר את זה בקצרה, כאילו גם שיהיה קל לזכור את המשחק מילים. מי שעומד בניסיון מעלים אותו על נס ועושים לו נס, אבל זה רק של הזיכרון, העיקר פה זה התוכן ולא המשחק מילים. הרי בעצם לכל אדם, אנחנו מכירים את זה טוב או יותר מדי טוב, כל אחד מאיתנו יש לו טבע שמושך אותו, ואחר כך אנחנו אומרים שכאילו כשאנחנו לפעמים נכשלים אנחנו סוחים לעצמנו, ולפעמים אנחנו גם למדים זכות על מישהו אחר, ויכול להיות שאומרים, מה אתה רוצה? בן אדם, לא, מה לעשות? איך אפשר לא להתעצבן? כן, פעם ראיתי מישהו שאומר לו על מישהו אחר, אז, לא, אז למה אתה צועק? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אני עצבני. כן, מה רוצה להגיד? שכאילו אני עצבני, אז מה? אז מותר לי הכל. וכאן אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה דברים של עבודת המידות, שברוך השם אנחנו משתדלים להתמודד, ואני מקווה שגם מצליחים. בכל אופן, החולשות הם דבר טבעי. אבל, כמו שאומר הרב זצ"ל, ושוב, גם זה לא המצאה שלו, אדם שמקיים את המצוות ומצליח בעבודת המידות, בעצם הוא מגיע למסקנה ולהצלחה שיש לו נפש טבעית רוחנית, לא הנפש הטבעית הגופנית, אלא הטבע הנשמתי שלו יצא מהכוח אל הפועל. אנחנו לא מסכנים כל הזמן. ההפך, בעזרת השם מי שיצליח, ואני בטוח שכבר, אנחנו צריך גם להיות, לא להיות כאלה פסימיים, ברוך השם, צריכים לשמחים בחלקנו, על מה שאנחנו כן מתקדמים, אדם שמצליח להיות צדיק, כמו אברהם אבינו, כמו יוסף הצדיק, בהתגברות מוחלטת על כוחות הטבע. זה מה ש... רציתי להדגיש. בגלל זה אני אומר, דרך יוסף הסיפור הוא מאוד בולט, בגלל זה גם הזכרתי את הנקודות. אם הוא היה נכשל, כולם היו אומרים זה טבעי, דיינו שאם הוא הצליח הוא יתגבר על הטבע. אדם כזה ראוי, פחות חשוב לנו העניין הזה שמעלים אותו על נס, אבל למה עושים לו נס? עכשיו, מה זה נס? נס זה שינוי סדרי הטבע, נכון? ובעצם חשוב מאוד לזכור את זה. זה לא רק, תשמע, איזה הוכחה שיש אלוקים, אלא הנס בא ואומר שהשם שולט על הטבע. כל מה שאתה רואה זה בעיניים, זה המבט החיצוני. ונכון, אם נחזור רגע, לא שפת אמת, שוב, שפת אמת הוא כדרכו מאוד עמוק, כמילים כבדות כאלה, ככה ברוך השם, גדול מישראל. ואני ככה מקווה שיסלח לי שאני אומר, זה כאילו בשפה שלנו. אבל זה כאילו אם אתה מדמיין, נכון, המלאך של הים, או הים בעצמו, כן, לא משנה לי כרגע, זה כוח רוחני. באים ואומרים לו, שמע, עם ישראל צריך לעבור. נו, אבל מה נעשה? אני... הים, הייתם פעם ים נבקע? איך יכול להיות דבר כזה? אבל כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר לים, תשמע, עם כל הכבוד לך, יש משהו הרבה יותר חשוב, אתה תזוז הצידה ותן לעם ישראל לעבור, כי עם ישראל צריך להגיע ממצרים לירושלים. שוב, זה לא מתנהל בדו-שיח כזה פשטני, כאילו איזה מישהו בקש לעקוף את התור. זה שליטה על כל כוחות הטבע. הטבע מצד עצמו הוא נקרא עולם, והוא קדוש ברוך הוא בהלם, לכן הוא נקרא עולם. אבל הקדוש ברוך הוא שולט על הטבע, ולכן הזכרנו את זה גם על כל עשרת המכות, זה להראות שיש שליטה על כל כוחות הטבע. עכשיו בא השיעור הגדול. מה השיעור הגדול? שגם הים, שהוא מבטא ודאי את אחד מאיתני הטבע הגדולים, גם הוא צריך לפנות את מקומו ושיהיה את הנס הגדול הזה. וזה לא רק נס אחד, ויעבור, כן, בתוך הים, ביבשה, והמים להם חומה, המים נהפכו לאבן וחזרו להיות מים. ואני אומר לכם שהרב צבי יוסף מאוד מעריך פה, וברור לי שזה שהוא מעריך, וזה אם אני לא מבין, אז בגלל זה סיבה שאני לא אדבר, זאת אומרת שזה מה שנקרא נס ביסודות הבריאה. זה כנראה משהו על פי הקבלה, כן, מים, רוח, אש, אפר, כל האנשים והמים זה אחד מהיסודות הבסיסיים ביותר שיש בבריאה, והקדוש ברוך הוא שולט עליו. אבל אני לא נכנס לזה, אני רוצה לחזור רגע לנקודה המרכזית וגם מה שיש לנו ללמוד ממנה. הכלל הוא שכתבע אותו הרב צבי יהודה, ותזכרו אותו טוב בעזרת השם, כשיש מסירות נפש יש ניסים. עכשיו את זה אני רוצה להסביר. זה לא סתם איזשהו שכר ועונש. אז בואו נאמר ככה, הגמרא אומרת, טוב, ברוך השם, נכון, הזדמנות להודות על הטובה, כן, על הגשמים, אבל הגמרא בברכות, נכון, מוזכר, שלפעמים לא עלינו, כשהיו תעניות על גשמים, אז כתוב שהיו מחזים על תענית, ועל רבי יהודה מוזכר שם, שהיה רק מוריד, הם היו עושים תענית ממש, כמו שאנחנו עושים את הישבה, והיה רק מוריד נעל אחת, כבר היו מתחילים לרדת גשמים. והבאי שואל, מה ישנה ראשונים להתרחש לו ניסה? כוון לתנאים שקדמו לו. והנה שלא מתרחש ניסה. אז אומרת שם הגמרא שהראשונים מסרו את נפשם על קידוש השם. כן, ומביאים גם את הסיפור על רבי יהודה שראה איזה יהודיה אחת שהיה נדמה לו, הוא חשב שהיא יהודיה, כן, זה הסיפור, אבל לא נעריך בו, והיה נדמה לו שהיא לבושה, הייתה לבושה לפי התקן, אבל ככה איזה משהו כנראה, איזה כובע קצת אדום, משהו ככה למשוך את העין, כמו איזה קרבולת כזאת ש... קיצור, היה נראה לו שלא מספיק צנוע, אז הוא הלך ותלש לה את ה... את המשהו הזה שפוגע בענייני הצניות, רק הדבר שהיא גויה וטבעו אותו והוא שילם וכו'. קיצור לענייננו, מה שלא מעניין אותנו הסיפור, אלא הביטוי של הראשונים שמסרו נפשם קדושת השם. זאת אומרת, היה להם מסירות נפש. אז ברוך השם, אנחנו לא במקרה זכינו למדינה. זכינו למדינה כי היו הרבה יהודים שמסרו את הנפש. כיפשו אותו. גם הרבה אנשים נהרגו, וגם הרבה אנשים, גם אלה שלא נהרגו, אבל הם מסרו את הנפש. חיו פה בתנאים לא תנאים, סיכנו את עצמם, את הילדים שלהם, בקושי, מה שנקרא, הביאו פרנסה הביתה, פרנסה באמת, אבל כאילו לא מדבר על מותרות, כמו שיש היום. אז יש מסירות נפש, אז יש ניסים. ולמה? כי זה הכל אותו יסוד. אתה מתגבר על הטבע שלך, למען דבר רוחני, אידיאלי, וכזה שאנחנו אומר, נו, בשביל אנשים כאלה אני גם משנה סדרי טבע. ולכן צריך לזכור כל הזמן, כדי שעם ישראל יצליח, במיוחד פה עם כל האויבים מסביב, אז אנחנו צריכים הרבה הרבה ניסים. כי בדרך הטבע, הרבה אנשים, כמו שנקרא, נכנסים, הם שכנעים אותנו, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, כי אתה דן על כל דבר בדרך הטבע. אז אתה כבר הופך להיות מרובע וסגור. ואז ממילא אתה נהיה מצומצם, וזה מה שהרב קורא, הריאליות החונקת. אבל יהודים שחיים וזוכרים כל יום את יציאת מצרים, ויודעים שהקדוש ברוך הוא, לא סתם הקדוש ברוך הוא יעזור, כאילו סתם אתה הולך ראש בקיר, כי באמת אתה נראה אדם לא ריאלי, אלא אתה מאמין שיש לך, לא לך כפרט, אלא לך כעם, יכולת של... מה שנקרא להוציא מהכוח אל הפועל את המציאות הרוחנית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לכן אנחנו יכולים מה שנקרא לצפות לניסים. טוב, עד כאן פחות או יותר על החלק של לפני מתן תורה וקצת על השירה, ואני אומר לכם שוב, על השירה לא דיברתי, מקווה שאחרים ידברו וגם בעזרת השם ישלים. אני רוצה לעבור רגע לעניין של זה, של אחרי מתן תורה. אז טוב, אז גם שם כאילו ממשיכים ללמוד, נכון? אז טוב, ממשיכים ללמוד, זה כל ההסתכלות שלנו שצריכה להיות. אנחנו עומד מול עינינו, ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע את זה, הוא כבר אמר את זה למשה רבנו, שבצאתכם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. יציאת מצרים בפני עצמה היא חשובה מאוד, אבל היא לא מספיקה, נכון? דיברנו על זה אני חושב לפני שבועיים, שלא יהיה טעות ושלא תתלו בי טעות, אני לא מתכוון לרגע שכאילו עם ישראל בלי תורה, זאת אומרת יכול לחיות עם ישראל בלי תורה, אבל אני גם רוצה לומר שתורה בלי עם ישראל זה לא ילך. לכן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים עכשיו בתהליך שהקדוש ברוך הוא מכין את עם ישראל לקראת קבלת התורה. אז איך העניין הזה קשור למתן תורה? אז אני חוזר עכשיו בכמה מילים מה שאמרתי קודם. אז פתאום אין מים, בסדר? פתאום, ומים, ומרה, ואם תקוע מים, לא יודע, לא נכנס לזה עכשיו, ויש את העניין הזה, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסר. כן? אז כבר יש שם איזו התחלה, נכון, של המרה שיומר שם, נתן להם חוק, זה החוקים, משפטים, נכון? ופרה אדומה, טוב, זה על פי המדרש, אז אנחנו פתורים עכשיו מלדון, כן, במדרש, נתן להם דינים, זאת אומרת כבר צריכים להתחיל לעשות איזה שמתי דינים, ואחר כך מתחיל העניין של האוכל והמן ואת מצוות השבת. עכשיו לפני שאני הולך לסביר קצת את מצוות השבת, שוב תסלחו לי אם אני חוזר על דברים ידועים, אבל גם אם כן צריך לחזור על זה מיליון פעם. ברשותכם אני רוצה תכף אנחנו נדבר גם על התוכן החיובי, אבל לפעמים אתה כאילו רואה איזשהו מבט שהוא זה ככה שחזל, כן, ברוח קודשם, כשאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו את התפילה, אתה לפעמים כאילו דרך השלילה מתחיל להבין יותר את החיוב. מיד תבינו מה אני מתכוון, לא צריך פה איזה כללים מסובכים. השחרית של שבת, אנחנו לפעמים לא שמים לב לזה, אבל מדגישים, טוב, ישמח משה, מתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. בסדר, מי שרוצה, יש לי פה גם את השכתוב, שיחה של הרב אלי בזק, שהוא מעריך מאוד מאוד, אין מה להשוות בכלל את מה שאני מלמד למה שהוא מלמד בשיחות הרב ציודה. אצלו זה בדרך כלל 3 שעות שיחה לשיחות הרב ציודה, מי שרוצה יכול לקחת. אבל למה שאני, הוא ככה מהיר פה, נזכרתי בו עכשיו, כשהוריד ביד, שני לוחות אבנים הוריד בידו, אז עוד לא הגעתי למה שאני רוצה תכף להדגיש. ואתה מצפה, נו, מה הוריד בלוחות הברית ומה כתוב שם? כל אחד מצפה, זכור, תראו שבת לקדשו, זכור, נסר את הדברות, זה מה שכתוב. אבל מביאים פסוק, ושמרו בני ישראל את השבת. למה? כי אותי, ביני ובין בני ישראל. לא מדבר איתך עוד על המצוות, עוד לא מדבר איתך על הלמתת מלאכות, או זה, קודם כל צריך להבין שזה אות, ותכף אנחנו נסביר את זה. וכדי לא לשכוח, אם כבר הזכרתי את הרב אלי בזק, אז כדרכו, שהוא מאוד מאוד עמוק, הוא המציא פה איזשהו מושג מאוד מאוד יפה, לא צריך את הציונים שלי, אנחנו קוראים לזה שבת שירה. הוא אומר, לדעתו, היה צריך לקרוא לזה שירת השבת. את כל הפרשה הזאת, היא באה להגיד לנו את המעלה של השבת. אבל בואו, התחלתי כבר נכון שזה לקחתי את הסידור. תוך כדי התפילה אנחנו מדגישים, ולא נתתו השם אלוקנו לגוי הארצות, ולא ינחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו הרעילים. כי לישראל המחן את אותו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת. נו באמת, מה זה כל כך חשוב לך, כל כך חשוב לך זה שהגויים לא קיבלו את השבת. בסדר, לא שאני אומר, לא בא לחלוק על העובדה, אבל תבוא תגיד מעלת השבת, זכות השבת, מה תראו 3 פעמים בכל מיני וריאציות, כן, לא לגוי הרצות, לא לעובדי פסילים, לא להרעילים, כל הדברים האלה. למה? זה מראה לך שזה משהו מהותי, הם לא שייכים לשבת. כי אם אתה בא ואומר רק ניסור מלאכה, אז כאילו מה הבעיה? דרך אגב, הגויים, הם ניסו לחכות אותנו, נכון? גם אצל הערבים יש משהו שהוא מעין שבת, וגם הנוצרים עם החשמר, כן? יש להם משהו מעין שבת, אבל א', הם לא מקבלים את האיסורי מלאכה, הם רק עושים הפסקה מהעבודה. וזה משהו מאוד מאוד מהותי. כי הפסקה מעבודה, וזה הרעיון שבטח שמעתם אותו פעם, אז מעמיד את העבודה במרכז, ופשוט אם האדם יעבוד רצוף, אז הוא יתמוטט, נכון? אז מה צריך? צריך מדי פעם הפסקות. אז כמו שיש הפסקה בבית ספר, נכון? אז מה, יש ילדים שמיים לבית ספר של ההפסקה, אבל המורה יודע שבאנו ללמוד רק ההפסקה, כדי שתוכל לחזור ללמוד, להתעברר קצת. אז גם אתה צריך את השבת, לנוח מעבודה, אבל מה המטרה? שתוכל לחזור לעבודה ביום ראשון. אבל ודאי זה לא מה שאנחנו מדברים על זה, שזה לא צריך את כל האיסורי מלאכה ואת כל הקדושה. אנחנו מדברים לקדושה ולמנוחה, וגם המנוחה שאנחנו מדברים עליה זה לא המנוחה שלהם, זה מנוחת הנפש. תכף אנחנו נראה, וכל מה שאני אשתדל לומר עכשיו בסייעת הדשמיה, לדבר על הדבר הגדול והנפלא הזה, זה הכל מתוך מגמה של לנסות להבין איך כל זה מכין אותנו לקראת מתן תורה. וכבר אני אומר לכם את הכיוון. הזכרתי את זה קודם, ואנחנו צריכים לחזור על זה הרבה פעמים. היציאה ממצרים היא לא רק טכנית, לא ודאי שהיא לא רק טכנית, אלא ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. ובעזרת השם אנחנו נדבר על זה בעיקר בפרשת משפטים, בלי נדר. כי זה רעיון שלא רק צריך להגיד אותו, אלא גם צריך להפנים אותו. מה זאת אומרת להפוך אדם להיות אדם חירותי? כל אחד משוכנע שהוא חירותי. זאת אומרת, הוא מחליט בעצמו. הוא מחליט איפה לעבוד, הוא מחליט מתי לבוא הביתה. אבל כולכם מבינים את הציניות, איך אמרתי את הדברים האלה. צר לי. אני מאוד ציני, גם כלפי עצמי. אנחנו כל כך משועבדים לחברה ו... למה שמקובל או לעבודה, אנחנו בכלל לא עושים מה שאנחנו רוצים. והכי גרוע, וזה נשאיר את זה לפעם אחרת, שיש אנשים שהם חושבים שהם עושים מה שהם רוצים, אבל בעצם הם עושים מה שהיצר הרע רוצה. הם בכלל לא חירותיים. אז אולי כאן המקום לחזור טיפה על מה שכבר הזכרתי קודם. מצוות התפילין לא סתם נכנסה בפרשת בו, כי אתה קודם כל צריך לשעבד את המוח ואת הלב, כי המוח והלב זה האיברים המחשבתיים. אתה לא יכול להתחיל מהבטן, בוודאי לא מדברים יותר גרועים. אם זה מה שיוביל אותך בחיים, אתה תגיע, לא תגיע רחוק בכלל. אחר כך גם אתה תשעבד את המחשבות למחשבות גשמיות, ואנחנו יודעים איך מציאות של חכמים הם על הערע. אבל הלב והמוח מצד עצמם הם רוחניים ורוחניים מאוד, ורק תסביר להם את האמונה ותתן להם את הדרך להחליט באמת מה שחשוב, אז האדם יהיה אדם חירותי. זה הזכרנו על התפילין. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של השבת. השבת היא לא רק כמו שנקרא מנוחה, אלא זה המפגש עם הצד האלוקי של השבוע. כי השבוע באמת הקדוש ברוך הוא אומר לנו תעבדו. אנחנו נראה פרשת ויקל, ששת ימים תעשה מלאכה, מותר לך לעשות מלאכה ואפילו מצווה יש כאלה אומרים, אבל לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. הגילוי המיוחד של השבת זה דווקא נמדד ביום הלכה, לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? איך אתה עושה שבת? עכשיו אני אומר לשנייה, אני ציני, אם אדם הלך לישון, כן, איך אמר אתמול, 25 שעות, חצי שלום, לא יודע, נרדם, כן, נרדם ביום שישי, תורם ומוצא שבת, חייל, לא יודע מה, אז הוא שמר שבת, נכון? טוב, הפסיד קידוש, הוא ביטל מצוות עשה, אבל הוא שמר שבת. נו, אבל מה, הוא עשה את השבת? מה, באנו שבת בשביל לישון? באנו שבת בשביל המתמים? גם אם אדם יפוך, כנכון, אז אנחנו אומרים, אבל הקדושה של השבת היא כזאת גדולה, שגם כל המציאות הגשמית עולה כדי לשרת המטרה של בשר ודגים וכל מתמים. אבל אם אדם יהיה שקוע בכל המטרה של השבת, שבזה זמן שאנחנו יכולים ככה לנוח, לישון טוב, לאכול טוב, אם זה המטרה של השבת, אז הוא פספס בגדול. לכן צריך לדעת, שאנחנו אומרים ככה, לא נתתו השם לגוי הארצות. דרך אגב, אנחנו לא צריכים חיזוקים, אבל בילדותי קראתי שהיום שיש הכי הרבה היעדרויות מעבודה, זה היה איזה מחקר על אנגליה, זה דווקא מה שנקרא, אצלהם זה היום שאחרי השבת שלהם. כי הם שותים הרבה, וזה כמו שקרה, מסטולים, ואחר כך אדם, כמו שאנחנו מרגישים פעם בשנה אחרי פורים, הם מרגישים... הרבה מרגישים איך, כן, כל יום ראשון. זה לא מה שנותן לאדם התעלות. כי בעצם, השבת היא נשמת השבוע. ובשבת אתה הולך ולוקח כוחות רוחניים לכל השבוע. זה המטרה של השבת. עכשיו, למה זה כל כך חשוב שזה יהיה לפני מעמד הר סיני? כי אם היית בא ומחכה רק לשבת שמוזכרת בעשרות הדיברות, אז חס ושלום עלולה להיות אמונה כזאת, ואני מדגיש חס ושלום, כי הרבה יהודים ככה, וגם אני בתוכם, כן? שרואים את המצוות רק כמו איזה שהם מטלות. אבל בסדר, זה שם עוד איזה מטלה, ואחת המטלות הכבדות גם, זה לא לעשות מלאכה בשבת, וואו, וזה, וכמה קשה, וכדומה לא עכשיו להתבחין, כן? אבל כשאנחנו אומרים פה ביום השישי, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יבואו, נכון, ואומר להם, כי איך זה שם, שהשם ברך, השם ברך את יום השבת. נכון, ובעצם זה מה שאנחנו אומרים בויחולו, ויברך אלוקים, אני חושב שהוא יקדש אותו. אז שם כבר המדרשים, על פרשת בראשית, מה הם אומרים, מה זה קדשו במן, ברכו במן. קדוש ברוך הוא, דרך הנס הגדול הזה, עכשיו תראו איך הסיבוך, איך השבת נכנסת לנו, כאילו בדרך אגב, וזה בכלל לא בדרך אגב. זה כבר, ויברך, ויקדש, נכון, שדיברנו בבריאה, זה מקבל פה ידי ביטוי. אנחנו עוסקים פה עכשיו במציאות ניסית, כאילו מה זה, מרוב הניסים כבר לא מדברים על זה, גם באמן יש נס מיוחד, שהוא נס מתמשך, הוא לא נס חד פעמי. בסופו של דבר, לא היה מתוכנן, אבל זה 40 שנה. כל יום, כל יום, יורד לחם מהשמיים. ובתוך זה, יש גם את הנס, מגיעים לאוהל, לא משנה כמה סחבת, אתה מודד ומה יוצא לך, וכולם אותו דבר. כאילו, לא יעזור, תיקח יותר. אתה צריך לקבל בדיוק את מה שמגיע לך. ופה